שלום לכולם, אנחנו באורות המלחמה, פסקה י', פסקה אחרונה של אורות המלחמה, ופסקה מאוד עמוקה וגם קשה, וגם יונקת ממושגים בפנימיות התורה, אז אנחנו נתנהל בה באיטיות, ננסה להבין אותה עד כמה שידינו משגת בבהירות. נתחיל. אני אקרא חלק מהפסקה ו... נבהר אותה. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזה הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיפת יקרת קודשה. כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד, שיסודו העליון אור האמת בבחירתו, אז זה צריך להיות בבהירותו. אור האמת בבהירותו חי בו. בהוצאות יותר חדשות של אורות כבר תקנו את זה, בבהירותו. אור האמת בבהירותו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מרידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע שחקים. בעולם החיים לא יופיע כי אם נגהי הזערורית של הייחוד התחתון הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. טוב, עד כאן, נלך לאט לאט, זה מאוד מסובך. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. מה הכוונה? זאת אומרת שבמצב האידיאלי של העולם, שהעולם הוא בגדלות, שאור ישראל הוא מופיע בגילוי, שישראל הם בנחלתם, נבואה שורה בארץ, בית המקדש הוא בנוי, אז מופיע הזיל של קדושת ישראל ברוממותו. אור השם הוא מופיע בארץ, מה שהרב יקרא לו בהמשך, הייחוד העליון. האור האלוהי האחדותי חי בקרבנו, הוא מופיע דרכנו, השכינה היא שורה בארץ. הכל בצורה מודעת, זה גילוי של האלוהות. אז במצב הזה אין אחיזה לכל זונים. מה זה זונים? זאת אומרת, מי שנפגש עם ההערה הזאת במצב של הגדלות הזאת של עם ישראל, אין לו שום אבא אמינה לייצר איזושהי אלטרנטיבה לאור ישראל. זאת אומרת, זה דומה יהיה לנר בצהריים, על דרך משל. נר בצהריים זה דבר שהוא לא, הוא בטל באור השמש. אין בו כל צורך. אין יכולת לחכות את אור השמש מצד שהוא כל כך עוצמתי וחזק. אז כל חיקוי זול הוא בעצם נמנע עוד לפני שהוא מתחיל, כי פשוט אי אפשר. מה העולם עומד המום, מבקש לנוק מעט, להתחמם כנגד אורם של ישראל, להתחמם, מבקש איזושהי הדרכה, כמו שהיה בימי שלמה, דיברנו על זה קצת שיעור קודם, איך להדריך את המדינה שלו בדרכי צדק ואמת, איך לעבוד את השם. יש כאן סדר אלוהי להוויה, יש כאן הערת חיים שלמים, יש עירת הרוממות מעם ישראל, האומות הן בטלים, בטלות, להדרכותינו, הן מלאות הערצה, ממש הערצה לגודל האלוהי. יש כאן מפגש עם נבואה חיה, עם הערה מתפשטת בנפשות. אין בכלל אחיזה לכל זונים. מה זה אחיזה? אחיזה, אין אחיזה במציאות. זה לא מתקיים, כי מיד כל מי שמנסה לחכות את ההערה האלוהית ששורה בישראל, כל זה דת שקמה או משהו כזה, זה מיד, אין לו שום מקום, בסדר? זה בטל באלף. אין לזה שום משמעות. מה הכוונה לכל זונים? אין הכי דזה לכל זונים. מה ההגדרה של זנות? זנות זה הנאה חיצונית כזאת שהיא אינה מביאה שום חיים. עבודה זרה היא נקראת זנות. אבל פה הכוונה של הרב זה לא לעבודה זרה. כי עבודה זרה היא מעולם לא ניסתה לייצר אלטרנטיבה ליהדות. שהיהדות היא עוסקת בקדושה אלוהית, בחיים שלמים, בהופעת השם, במוסר עליון, והעבודה זרה עניינה מתן לגיטימציה אידיאולוגית לפורקן היצרים, להגיד על הטוב שהוא, על הרע שהוא טוב ועל הטוב שהוא רע. אז אין הכוונה פה לזונים כאלה. לזונים פה מדובר על כל מיני דתות אנושיות שניסו לחקות את היהדות ואף לקחו חלקים ממנה בגניבה, גנבו ממש את שם השם, כמו הנצרות והאסלאם. גם הבודהיזם אפשר לומר שזה סוג של זונים. כי הבודהיזם, אף על פי שהוא מוגדר ודאי עבודה זרה, אבל יש פה צד גם כן של איזושהי הערה מיסטית כזאת. מה הכוונה? בסדר, אתם מבינים פה מה הרב אומר? נקרא אולי את כל המשפט, אז יתחבר כל מה שאמרתי. בגדולת העולם, בהופעת הזיל של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים. אין להם אחיזה במציאות. הם לא יכולים לחכות אותנו, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. לא, אין פה שום יכולת חיקוי, שום יכולת זיוף, לבצר איזה הערה מיסטית. מיסטיקה, הכוונה, זה הנאה רוחנית שהיא לא בהכרח קשורה באמת האלוהית או בדבר שבונה את העולם, אלא זה מין מסתורין כזה, עיסוקים בתכנים עליונים, זה לאו דווקא שייך בוא נגיד ככה, זה יכול להיות שייך לעולם של דמיון ותולו. אין שום איך אומר פה הרב, אין אחיזה לכל זונים, אין שום מהווה אמינה לייצר מכונה אמונית. מה זה מכונה אמונית? שיטה. אין פה שום אלטרנטיבה לחכות להיות איזה, אף אומה לא הקימה נביאים, לא קמו מתוכה גדולי אמונה כאלה ששכינה שורה דרכם, שהשם מדבר דרכם, מדבר איתם, מדבר דרכם, שהם מביאים את ההערה האלוהית, את הדיבור הברור האלוהי לעולם. אף אחד לא חיכה את זה. אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושיפת תקרת קודשה. אתם מבינים? בתקופה ששרתה שכינה בארץ, בימי בית המקדש וכו', מה שהופיע אצל האומות זה לא חיקוי ליהדות, אלא פשוט עבודה זרה. עבודה זרה זה לא חיקוי, זה פשוט פורקן היצרים בצורה אלילית כזאת, או סוג של ניסיון לעבוד את השם בצורה, אבל שהיא לא מנסה לחכות את היהדות, אלא פשוט הזיות. בסדר? דווקא, אומר פה הרב, טוב, למה? למה כל זה? כי האור העליון וזיו הייחוד המאוחד, שיסודו העליון אור האמת בבהירותו, חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. כלומר, האור העליון, ההערה האלוהית המאוחדת וזיו הייחוד המאוחד, ההכרה שלנו שאין עוד מלבדו, שהכל אחדותו הפשוט, שכל המציאות ואתה מחיה את כולם, כל המציאות למין היצור היותר עליון עד גרגר חול, הכל מתחיה ממנו, הכל הופעתו. האור העליון וזיו הייחוד המיוחד שיסודה העליון אור האמת בבהירותו חי בו. הרי הוא קשור בסגולת ישראל. כלומר, דווקא עם ישראל, דווקא האומה הזאת של הנביאים, היא מסוגלת לחיות חיים כאלה אחדותיים, חיים של גדלות, חיים של שהמציאות היא בטלה בעצם בשורשה. תכף אני אסביר את זה לעומת הייחוד התחתון. תכף אנחנו נעמיק עוד במושגים האלה. אני רק פה עושה איזה ריכוך ארטילרי. השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. השם אלוהיו עמו. אז רש"י שם מסביר על החומש, זה בדברים, שהקדוש ברוך הוא, למרות שעם ישראל הוא שקוע אפילו במעשים שלא יעשו, בתומה, השם אלוהיו עמו. הוא תרועת מלך בו. מה זה תרועת מלך בו? תרועה מלשון ראות. ככה רש"י מסביר וגם הרשב"ם. כלומר, יש ראות אלוהית עם האומה הישראלית, יש השראת שכינה, נוכחות העליונים בתחתונים. בעצם העולם הוא מאוחד. העולם הבא והעולם הזה הם בעצם עולם אחד, כמו שהרב צבי יהודה אמר. העולם הזה והעולם הבא, אכן עצמך בטרקלין כדי שתיכנס אכן עצמך, העולם הזה דומה לפרוסדור, העולם הבא דומה לטרקלין, אכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. הרב צבי יהודה אמר, טרקלין ופרוסדור הם מחוברים, זה של אותו בית. זה מה שמוביל את האדם אל העולם הרוחני, העליון. ויש כבר צדיקים כאלה שעוד בפרוסדור הם מוארים ממיליוני הפלורצנטים, ככה הוא כותב, שדולקים בטרקלין. אבל בגדולת העולם, בהופעת הזיל של קדושת ישראל ברוממותו, הכל זה טרקלין. הכל זה הוויה אלוהית. יש כאן ייחוד עליון. אי אפשר שלא להתייחס אל השם בכל ההתייחסות אל המציאות, בכל מה שאדם עושה, בכל מה שהוא רואה לנגד עיניו. הכל זה גילוי של האלוהות ממש. זה מצב תודעתי. אתם מבינים? מה שהרב פה קורא לו הייחוד העליון זה מצב תודעתי, אבל מצב תודעתי גלוי, שהוא מתראה דרך עם ישראל, הוא חי בישראל, הוא מופיע בנו, אנחנו חיים אותו, האומות מרגישים את זה. זה מתגלה בנו במדרגות הרוחניות שאנחנו זוכים עליהן. עכשיו, בואו ננסה להבין את זה עוד יותר טוב, דרך מה המצב השני. בסדר? ואז אני אחזור עוד קצת על מה שלמדנו עכשיו ויעמיק את זה עוד. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע לשחקים. בעולם החיים לא יופיע כי אם נגעי הזערורית של הייחוד התחתון הנשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. אז מה אומר פה הרב? מירידת העולם, כשעם ישראל חטא שגלינו מארצנו, או עוד לפני שגלינו, כבר בית המקדש הוא היה בבחינת עומד, אבל כבר הנשמה היא הסתלקה ממנו, כמו שנאמר על טיטוס, קמח תחון תחנת, בית שרוף שרפת. כבר השכינה הסתלקה מהעולם הזה. אז מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע שחקים. כלומר, הנוכחות האלוהית שהיא הופיעה בעוצמה אדירה, בהערה כללית, בהערה שלמה, בהערה גדולה, היא עכשיו, היא עולה למעלה להרקיע שחקים. איך כתוב בספר נפש החיים? כשאדם חוטא, אז נשמתו מסתלקת ממנו, בשעה שאדם חוטא. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לת שכינתה שעריה באתר פגים. אין השכינה שורה במקום פגום. אז מה בכל זאת? כשעם ישראל הוא במצב של ירידה, זה גורם לירידת העולם כולו, אז יש השוכן איתם בתוך תומתם. שוכן עימם בתוך תומתם. שכינתה בגלותה. שכינה בגלות. מה זה שכינה בגלות? אין הכוונה שגלו ישראל, ישראל גלתה שכינה עמהם למיקום גיאוגרפי של השכינה, אלא לביטוי לכך שהשכינה היא בהופעה מאוד חלקי, מאוד מצומצם. היא מחיה אותנו. יש עלינו השגחה מסוימת. יש לנו יכולת ללמוד תורה, אבל זה לא חיים שלמים. זה חיים מאוד מצומצמים. וזה משפיע לנו על כל עבודת השם. זה גורם לנו להיות פרטיים. בעצם נשמת הכלל היא מסתלקת מאיתנו. זה הייחוד העליון, ששכינת נשמת כנסת ישראל היא מופיעה לא בשמיים, היא מופיעה בארץ, דרך מדינת ישראל, דרך מקדש ומלכות ונבואה וכהונה. ובמצב הגלות, במצב של ירידת העולם, אז מה שמופיע זה איזשהו צמצום של הצמצום של הצמצום של הצמצום של ההערה הזאת. עד כדי כך שזה מוביל אותנו לחיים דתיים. לא לחיים ישראליים, אלא לחיים של עבודת השם פרטית. אנחנו כבר מפסיקים לחוש את הערת הכלל, את תחושה הזאת שאנחנו עם, שאנחנו איברים פרטיים של הוויה כללית. אנחנו יכולים אולי ללמוד את זה, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. זה, אנחנו לא רואים את אור השם המאוחד, אנחנו רואים כאן מציאות. ולפני זה לא ראינו מציאות? תשובה, לפני זה ראינו אלוקות. אין עוד מלבדו, הכל גילוי של שמו יתברך. זה הייחוד העליון. במצב של הייחוד התחתון, אנחנו אומרים, טוב, יש מציאות, וגם אני צריך לעבוד את השם יתברך. צריך לקיים מצוות. יש כאן הופעה פתאום של אדנות. מה הכוונה אדנות? הכוונה שיש מלך ויש עם. והמלך הוא אדון לעם. יש כאן מציאות שהיא כביכול נפרדת לעצמה, והיא משתדלת להיות באיזושהי נאמנות מסוימת, מה שאפשר, לאדון, לקדוש ברוך הוא. מופיעים אבל רק נגעי זערורית של הייחוד התחתון. זה יידישקייט. אבל זה לא מה שאנחנו שואפים אליו. אנחנו שואפים לחיים אלוהים, לחיים נבואיים, לזה שאדם מכיר בכך שאין עוד מלבדו, שהמציאות כולה זה גילוי של שמו יתברך, זה הופעתו, הוא מתייחס רק אליו, אני מתייחס רק אליך. זה מצב תודעתי מאוד עליון, וזה מצב תודעתי לא של אדם פרטי, זה מצב תודעתי של עם שלם, שהכל גילוי של אחדותו יתברך. אתם מבינים מה שאני אומר? שזה יותר מדי גבוה. מה?
אפשר? רועי קליין הגיע לזה.
כן. רצית לשאול משהו? זה מה שרצית להגיד?
אמרת שקשה להגיע לזה, אבל רועי קליין הגיע לזה. וגם משה ורטמן, עמנואל מורנו. היו עוד הרבה שהגיעו לשם.
הם כולם קידשו את שמו יתברך. זה דבר פשוט, אבל זה לא כל כך הנושא שלנו, בסדר? אני, אפילו רק אם אני אתייחס למה שאמרת, זה כבר יסיט אותי מקו המחשבה שלי. בסדר? אוקיי. בסדר? עוד משהו? אוקיי. אם כן, אז אני חוזר. יוצא ש הייחוד העליון הוא מופיע בשמיים. אבל הוא לא מופיע בארץ. כלומר, אנחנו יכולים ללמוד על זה שאין עוד מלבדו וכולו, אנחנו לא חיים את זה. אנחנו יונקים, אומר פה הרב, מבורות שאובים. תכף, טוב, אני אמשיך קצת. מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד היום ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע השחקים, בעולם החיים לא יופיע כי מניגי הזהורית של הייחוד התחתון. נשאב מהבורות השאובים ויד זרים בו נוגעת. מה הכוונה? מה הכוונה? מה זה יד זרים? מקודם אמרנו שבמצב של עילוי העולם אין יכולת לכל זונים ליצור איזו שיטה אמונית, איזה חיקוי. ופה פתאום, כן, פתאום קמות דתות אנושיות שהם טוענות שהן מונותאיסטיות ושהן סביב עבודת השם, איך פתאום הן מנסות לחקות אותנו על ידי גניבה, למשל של של התנ"ך, שקרחו אותו לספר אלילי לחלוטין שנקרא הברית החדשה, או האסלאם. הקוראן הוא מלא 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 פסוקים, מלא מדרש רבה, וגם להם יש תפילות פתאום, ויש להם בתי עבודה, ויש להם סידור תפילה. מקודם זה לא היה. לא הייתה אהבה אמינה כזאת. איך זה קרה? זה בגלל שאנחנו בירידה. מתי קמה הנצרות? קמה סוף בית שני. סוף בית שני, שכבר עם ישראל הוא מרוסק מבחינת, מבחינה מוסרית, מבחינת האחדות, וקמה פתאום דת שהיא בעצם התייחסות אל האלוהות בצורה אלילית, בצורה כזאת של הגשמה, אבל בצורה כזאת של עבודה דתית. הרעיון הוא שזה עבודה דתית. ולפני זה, כשהייתה הנבואה והשכינה, אי אפשר לחכות את זה, אי אפשר לחכות את עוצמת ההערה האלוהית הזאת. אז יד זרים בו נוגעת. מה זה יד זרים? זה לא רק חיקוי, אלא זה סילוף גם של כל התנ"ך. זה פתאום, אומר פה הרב, וכנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה, אוי נלי כי עייפה נפשי, רזי תורה לחיצונים נמסרו, התורה נשרפת, התורה נשרפת, גביליה נשרפים, ואותיות פורחות, ולבני ציון היקרים, אפר תחת פאר ושם. כלומר, מה זה רזי תורה לחיצונים נמסרו? איך אומר רש"י? בברכות י' ב' הוא אומר, אין לך רשע גדול מזה, מי שהופך דברי אלוהים חיים למדרש טעות ואליל. ולקחת את דבר השם, את הנבואה האלוהית, ולסלף אותה, להקם אותה. לקחת כל מיני רעיונות בשמי מרום, וללמד אותם בצורה מעוותת, בצורה אלילית, בצורה של קטנות. אתם יודעים שיש כמרים שלומדים אורות הקודש? אתם יודעים את זה? כן, היום, כן. לומדים רזי תורה, לא, אני לא מדבר על זה שלומדים תנ"ך ולומדים וכו', אבל גם לומדים תלמוד לא, זה הם לא אוהבים, זה כזה, זה הם לא מבינים, לא אוהבים, אבל אורות הקודש, כן, זה מעניין. גם באקדמיה, באוניברסיטה העברית, יש היום קורס באורות הקודש. אתם יודעים את זה? כן. הם מרצה שהוא לא חובש כיפה, הוא לא מרגיש את עצמו, הוא למד. מה זה משנה? זה נקרא רזי תורה לחיצונים נמסרו. זאת אומרת, יש יכולת לזונים לעשות בזה הנאה מיסטית, לקחת את זה לחוויה הדתית שלהם, לחכות את הטקס, את הקולטוס הדתי. התורה נשרפת. מה זה התורה נשרפת? גם שרפו בפועל את התורה. בגרמניה, צרפת, שרפו 30 וכמה עגלות מלאות גמרא, מלאות ספרי תורה, שטפו מכל אירופה. אבל גם בפועל היא נשרפת במובן הזה שמעקמים אותה. אתם יודעים, כל ספר ישעיהו, הנוצרים מסבירים אותם על עצמו, על עצמם. זה בחירה של הקדוש ברוך הוא בישראל. הנוצרים האלה בהר אפרים אומרים, זה אנחנו, זה לא מדובר על שומרים. ואומרים, נוצרים זה, הנה, זה רמז. וישראל אשר בך את פער, זה אנחנו, אנחנו ורוס ישראל, אנחנו ישראל החדשים. מסבירים את הכל בצורה של מדרש טעות ואליל, בחיקוי נוראי. למה אפשר לחכות? כי אנחנו בנמיכות. כי יש הערה אלוהית נמוכה בעולם מכוח החטאים של ישראל. התורה נשרפת, גביליה נשרפים, ואותיות פורחות, ולבני ציון היקרים אפר תחת פאר ושם. אז תסתכלו רגע בעמוד קופיות ג' במהלך האידאות בישראל. הרב שמה מסביר את זה בצורה הרבה יותר אולי רחבה, פה זה בצורה קצת ככה מתומצתת. אומר ככה, תסתכלו בפסקה השנייה, מתוך ההרכבה המשונה הזאת של שני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאליליות, אשר בעקב הפירוד שגרמה השפלה בחיי המעשה לאידאה הלאומית הישראלית מעל האידאה האלוהית, מקור חיה ואור אישה, זה הפירוד הזה, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה אתה בעולם בכלל. כלומר, מתי נולדה הדתיות? בשעה של החטא, שאלוהים שר ממנה. הפירוד הזה של האידאות בישראל גרם פגם כללי, עד שגם כעת לא תוכל עדיין האנושיות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי, כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי בסגנונו הלאומי. מה אומר פה הרב? היהדות בצורה השלמה שלה היא מופיעה בתור אומה חיה, בעלת פוליטיקה, בעלת צבא, בעלת חקלאות, בעלת חיים חברתיים, הכל אלוהי, כל המשפט הוא אלוהי, כל איך שהמלך מתנהל זה אלוהי, כל ההחלטות הן אלוהיות, ופתאום יש פה דתיות, כלומר יש כאן מציאות, יש כאן מדינה וכו', ויש פינת הדת, כן? קוראים בשש בבוקר בגלי צהל שמע ישראל, נכון? או לפני שש, אני לא יודע מה, ואחרי זה זה ממשיך להתנהל בצורה עצמאית. יש פינת הדת, שמים מזוזה על הדלת. ככה זה מופיע גם בדתות האחרות. הדתות האחרות זה עניינם. ככה זה בארצות הברית, הפרדה דת ומדינה. אתם רוצים פינת הדת? ניתן לכם אפוא פינת הדת. אבל היהדות היא לא חפצה לפינת הדת. פינת הדת היא שייכת לדתיות נמוכה כזאת, שמנותקת מהמחשבה הלאומית. המחשבה הלאומית, הסגנון הלאומי כולו, הוא צריך לנוק מהערה האלוהית. לא שיש כאן לאומיות ויש כאן עבודת השם, ואפשר איכשהו בתוך הלאומיות לתת לאיזה חבר כנסת להתבטא. לא. אז אומר פה הרב, מאז החלה האנושיות להיות צולעת על ירחה, אני קצת דילגתי, בשקר שאין לו רגליים, במוסד של מוסר רוחני היונק משפע האידאה הדתית, שלא רק שאין האידאה הלאומית מתגלה בקרבו, כי היא מנגדתה. זאת אומרת, לא רק שאין כאן הופעה של לאומיות שהיא אלוהית, כלומר, הופעת עבודת השם של הכלל בצורה אלוהית, אלא אדרבה, אפילו יש פה דתיות. מה זה דתיות? זה פרטיות. זה עבודת השם של האדם הפרטי. הוא חפץ בעולם הבא שלו, בתיקון הנפש שלו. זה מה ששימש אותנו גם בגלות. רק יחידי יחידים הם התעלו לשאוף לאיזה הערה לאומית וכו', או שדיברו על זה, כי גם לא היה כל כך שייך לדבר על זה. זה המצב. וההשפעה הדתית והלאומיות נעשו בסוף בהכרח כמו צרות זו לזו, כמו שהיום אנחנו רואים, לא רוצים את הכפייה של הדתיים האלה, וכל מיני דברים כאלה. אבל פי שהאחרונה, צריכה תמיד להניקתה מלשד החיים, טוב, זה אני קצת אדלג. עכשיו תשימו לב. ותחת אותם המושגים הברורים המקוריים, שהיה אפשר לדבר עליהם בשפה ברורה, ולסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם, בא מושג מלאכותי כהה כמושג הדת, של עמי הקולטורה שבזמננו. זה החיקוי של העמים, עם הדתות שלהם, בעלי הממשלות האדירות, הספרויות העשירות והאמנויות המפוארות, שהוא בא לשתף אותנו ואת העמים דווקא במה שאנו נבדלים מהם, והבדלה שבין קודש לחול, אנחנו שונים לחלוטין, אצלנו עבודת השם זה עבודה לאומית, זה השכינה ששורה בארץ, ולא מנותקת מהחיים ולא משפיעה על החיים, ושעל פי הוא שופטים על מהותה, של הדת בכלל, ובכלל זה גם על הדת הישראלית, כמו שאומרים, אומרים ירושלים משותפת, מקודשת לשלושת הדתות, כאילו אנחנו באותו גובה, אתם מבינים? כאילו ירושלים שייכת אליהם, או הדתות המוניטיסטיות, אתם מכירים? שלושת הדתות המוניטיסטיות, אתם מכירים את הביטוי הזה? אין בכלל שום קשר בינינו לביניהם, זה כמו להשוות אדם חי לפסל של אדם, אדם מסתכל מבחור, מרחוק, אז זה נראה לו דומה, ככה אומר הרמב״ם. אבל באמת זה חי, זה מלא חיות, מלא הופעה של חיים אלוהים, וזה חיקוי מת. בשעה שניצוצי תורת חיים של היהדות אשר בו, הנטולים מבית חיים, זה הגניבה של הנצרות וגם של האסלאם, של הקוראן, נהפכו בו לזוועה ופלצות, למוסר של מבקשי מוות, הדבקים בקברים, בצורה של חושך וכדרות נפש. הרב מכין אותנו לישראל ותחייתו. כן? זאת אומרת, הנצרות, הם הולכים בשחור, הם הולכים לאט, גלינג, גלינג, מה זה בא לבטא הפעמון הזה? זכור את יום המיטה, תראה לאן אתה הולך. זה הכל כזה מוסר מת, כדרות נפש, זה לא הופעת החיים וכו'. כן.
זה חבר שם הסטטיסטיות מפלצתית.
כן, כן.
זה לא כל... מה שאומר פה על כל המוסר של מבקשי מוות, תקים בדברים תורים פה של תחיל בכל מיני... כל זה, זה מדבר על הדת הישראלית?
לא, 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 לא. הוא מדבר... לא. הוא מדבר... לא, פה או לא. הדת הישראלית היא הצטמצמה. ההערה האלוהית היא הצטמצמה, אבל אצלהם זה כבר... בוא נעשה רגע סדר. האומה, ההערה האלוהית בישראל הצטמצמה. הייחוד העליון הפך לייחוד תחתון. זה הופך להיות מנבואה, מהערה אחדותית על החיים כולם, שהמציאות היא בטלה בשורשה, שהלאומיות היא בטלה בשורשה האלוהי. לעבודת השם של הפרט. אבל במקום הזה, עבודת השם של הפרט, ופתאום היחס אל האלוהות הוא הופך להיות יחס חיצוני. לא... מה שאני חי אותו, זה לא נכון, זה עיוות, זה צמצום, אלא מישהו שאני, זה הפוך להיות עבודת השם של עירת העונש, זה כל מיני השלכות, עבודת השם פרטית וכו'. אבל זה עדיין הערה אלוהית, אבל מצומצמת, זה אידאה דתית. זה מה ששימש אותנו בגלות וכו', ששכחנו קצת שאנחנו אומה חיה, שאנחנו העברים מתוך אומה חיה. אבל במצב המצומצם הזה, באות הדתות ומחכות אותנו, והחיקוי הזה הוא זוועה ופלצות. הבנת? אבל במצב של הרע הגדולה, הן לא יכולות לחכות אותנו, אין שום קשר. אוקיי, אז מה אתה אומר?
בכלל זה, כל מה שהוא פירט על הדתות, בכלל זה, בכלל תוך כלל זה, גם הדת ישראל נמצאת, בשעה שזה תורה חיים של היהדות אשר בו.
לא, 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 לא. לא, 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 ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. לא, 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 לא. ממש לא. הוא אומר ככה, הנטולים מבית חייהם, הכוונה מהיהדות. זה ניצוצי חיים של היהדות אשר בו, נטולים מבית חייהם, הם גנבו את שם השם. נהפכו בו, בחיקוי הזה, לזוועה ופלצות, למוסר של מבקשי מוות הדבקים בקברים, בקורבת הצלוב הזה וכו'. בצורה של חושך וכדרות נפש, של ניתוק מהחיים, של נזירות, לא של הופעת השם שלמה, של גבורה, של הערה, של קדושה לאומית, של מלכות. בסדר? ברור? אוקיי. מחז ושלום להגיד את זה על היהדות. עם כל מה שהצטמצמה, אבל אפשר להגיד ביטויים כאלה חרפים. אלא מה שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים גדלות. אנחנו מבקשים לחזור להופעת השם כללית, שלמה, אנחנו לא מתגעגעים לשטייטל הגלותי עם איזה יהודי שם שעומד עם תלית ביער ומתבודד עבודת השם הפרטית שלו. לזה אנחנו לא מתגעגעים, אלא אנחנו מתגעגעים לעבודת השם כללית, שהיהודי הזה הוא התקלל בעבודתו בקדושת כנסת ישראל. אנחנו מתגעגעים לדוד המלך, לשלמה המלך, לא לעבודת השם פרטית, כי עבודת השם פרטית היה לנו 2,000 שנה. החידוש של מה שעובר עלינו עכשיו, זה שאנחנו נעשים כלליים, אנחנו נעשים יותר קרובים לייחוד העליון. אנחנו בעצם, אולי אני אסביר את זה טיפה עוד קצת, הייחוד העליון הזה. כאשר שם הוויה הוא מאיר בצורה שלמה, אז המציאות היא לגמרי נבלעת בו. לא במובן של שהוא מוחק אותה ודורס את הכל, אלא יש כאן זיכוך והתרוממות של כל היש להיות חלק מההוויה האלוהית, להיכלל בו, לא להיות נפרד ממנו. לא שיש כאן מציאות, והמציאות היא משתדלת להיות קצת מוארת מההערה האלוהית, אלא יש כאן אחדות נעלמה, ממש, שהכל כלול באלוהות ממש. והאור הזה הוא פורץ בתודעה הישראלית, בתודעה של העולם, הוא חושף בכל נברא את פנימיותו האמיתית, איך שהוא כלול באלוהות, וברור לנו בהרגש, לא רק בידיעה, שהקדוש ברוך הוא, ואתה מחיה את כולם, אומר דוד המלך. אנחנו ממש רואים איך הוא מחיה כל רגע, כל נמצא, וכולו קמה כלא חשיב, ממש, וכו'. בסדר, זה נמצא, טוב, הרבה ספרים, גם הרב כותב על זה, באורות הקודש ב', בעמוד תף וב. אבל אני לא רוצה לסבך אתכם או אותנו יותר מדי, כי זה מושגים מאוד פנימיים, לכן אני הסברתי אותם בהקשר פה של הפסקה באורות. זה באמת סתרי תורה קצת, אבל אני לא נכנסתי לצד הנסתר פה יותר מדי. מה? קצת. אני מקווה, ניסיתי להסביר את זה הכל בצורה מאוד ברורה וגלויה, כי זה נמצא, יש את זה בספר התניה, זה בספר הזוהר נמצא, מושגים ייחוד עליון, ייחוד תחתון, יש את זה בעוד הרבה ספרים. בסדר? כן. איכות תחתון, הכוונה, מה שהסברתי, שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, הוא מלך, הוא אדון לעולם. בסדר? זאת אומרת, יש הערה אלוהית, אבל היא מצומצמת. זה לא ש... זאת אומרת, יש מציאות, נגיד את זה ככה, יש מציאות, אבל, ויש הקדוש ברוך הוא, וצריך להשתדל להופיע את אור השם במציאות, אבל הייחוד העליון זה, אפשר להגיד ממש כמעט שאין מציאות. המציאות היא כולה התראות של ההשגחה האלוהית, של יד השם. זה החזרה אל הנבואה. בסדר? זה היבלעות לאלה לאלה. באצילות האלוהית. בסדר? זה ממש לחיות איך שאין עוד מלבדו ממש. לא, אני אראה לכם בכל זאת קצת מאורות הקודש, כי הוא שמה כן דן בזה קצת. רגע, אני, אתם יודעים מה? בוא נתחיל רגע קצת השאלות, כי אני רוצה עוד להספיק עוד כמה דברים לפני שנסיים. אני אקריא לכם קצת, זה בעמוד תף ה' באורות הקודש ב', אגב, זה המשמעות של הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה זה האחד פה? הכוונה אין עוד מלבדו. זה מה שאנחנו כל הזמן מזכירים לעצמנו. אנחנו לא מצליחים תמיד לחיות ככה, אז אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בלחש. מה זה ברוך שם כבוד מלכותו בלחש? וכנה זה אנחנו אומרים, אנחנו בעצם, או שאנחנו אומרים את זה עם יד על העיניים, כי אנחנו לא רואים את זה מופיע בפועל ממש. אבל צריך לדעת שהיו זמנים בהיסטוריה, ויהיו זמנים בהיסטוריה, שזה יהיה בפועל ממש. ברור? וכל הקלקולים של כל המציאות, זה מהפער בין הרצוי למצוי הזה. טוב, תומר, הצלחתי להסביר לך מה זה ייחוד התחתון? אז אולי אני לא אכנס פה לאורות הקודש, כי באמת יש פה כל כך הרבה מוצגים, אני מעדיף לא להיכנס אליהם בצורה של רגל אחת. זה פרק נורא עמוק. משהו ממש עמוק. מה? אם מה? מה, לאורות הקודש? לא, אבל הם נכנסים ולא מבינים כלום, ואתם, בגלל שאתם כאלה נשמות קדושות ואלוקיות, אז אני לא רוצה להגיד לכם דברים שתבין אותם בצורה שטחית. הם מבינים את הכל בתור קומיקס. אפילו שהם קוראים חומש, הם מציירים לעצמם ציורים גשמיים. אתה מבין? כתוב בגמרא, התוספות אני חושב אומרים את זה, שללמד גוי תורה, זה כמו ללמד עם הארץ סתרי תורה. זו אותה הקבלה. כלומר, הוא את הכל מגשים, את הכל הוא מעוות. אז כמו שעם הארץ, את הכל, כל סתרי התורה הוא מעוות. הוא מבין את זה בצורה מצומצמת, וזה אבי כל חורבן. כן, עדיף, לפעמים, לא להסביר דברים בצורה שטחית. אז אני נמשיך פה רגע באורות. קמים נבוני לבב בחצות הלילה, וידיהם החלציהם כיולדה, כמו אישה יולדת. על צרת העולם, הוא מדבר פה הרב על תיקון חצות. על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים, ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. זאת אומרת, הגדולי עולם האלה, כי זה הנהגת חסידות, תיקון חצות, זה עיינו אורח חיים א' ג', זה שהיה, זה הנהגת חסידות, צריך, אז הם מבינים, מי שעוסק בתיקון חצות, את הצער במקורו, כלומר, את מה שדיברנו עליו היום, את הפער בין הייחוד התחתון, את היכולת לחכות את הייחוד התחתון, את הצרות והשקרים שזה גורם להיסטוריה כולה, ובתולדותיו, איך זה מסבך את הכל. הצער במקורו זה העולם הרוחני, איך שהוא מופיע בצורה חלקית. ההערה האלוהית, איך היא הצטמצמה לאיזשהו יכולת שנשיג אותה במצב של חיסרון, במצב של גלות, במצב של חטא. לעומת ההערה האלוהית, שאנחנו הערה שלמה, שהיא לא מופיעה כרגע כי היא תשרוף אותנו. כלומר שאתה לא יכול להסתכל ישירות על אור השמש, אתה צריך איזשהו משקפי שמש. אז אומר פה הרב, יודעים הם שכל הצרות והמחשכים, כלומר כל הצרות הרוחניות, השקרים, הבעיות והמחשכים, זה כל הדתות שקמו, כל שיבושי הדעות, כל נערי נחלי הדמים הנשפחים, גם כל המלחמות הם קשורים בדבר הזה, כל התלאות והנדודים של עם ישראל, כל הבוז והמסתמה של היהודי הנודד, כל הצער שציירו אותנו בגלות, רצחו אותנו, כל הרשעה והזוהמה שמשתוללת בעולם כולו, אינם אלא תולדה קלושה מעד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, והאידיאליות עליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם. תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני קשורה, והם קוראים לתשובה אנו ליה ואיננו ליה. כלומר, האנשים האלה שעוסקים בתיקון חצות, הגדולים האלה, הם מבינים שכל הצרות של העולם זה תולדה קלושה רק מהצער של השמיים, מהחוסר יכולת של הנוכחות האלוהית להופיע להופיע בצורה שלמה במציאות הארצית. זה צער השמיים. שכינה זה הכוונה הנוכחות האלוהית. הנוכחות האלוהית היא צריכה להיות בעולם, אבל העולם במצב של האיחוד העליון הוא גילוי שלם של השמיים. בעצם הארץ והשמיים הם ביחד, הם דבר אחד. ולעומת זה באיחוד התחתון יש את הארץ, ובארץ יש לנו איזה צינור דקיק, חוט של חסד, משוך עלינו לינוק מעט רוחניות. אבל העולם הוא יחזור למצב נורמלי, למצב שהצמצום הזה ייעלם, שאור השם ימלא את כל הארץ. בכל מקרה, הגדולים האלה, החסידים האלה, הם מכירים את צער השכינה, שהיא לא יכולה לשרות לתשכין תשריה באתר פגים, אין השכינה שורה במציאות חסרה. צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה. כלומר, הפירוד הזה של העולם הרוחני מהופעתו הארצית והאידיאליות העליונה ברוחם של הבחירות ובחירת האדם. כלומר, גם כן הלך הרוח של הבריות, של התרבויות, של החוסר היכולת של האומות לנוק הערה אלוהית אמיתית, כשעם ישראל לא עושה תפקידו, הוא לא נמצא בארצו, כמו שראינו בפסקה של שיעור קודם, שמה שראינו, בניין העולם המתמוטט לרגלי השערות הנוראות, דורשו את בניין האומה הישראלית, וכו'. תשובת ישראל ורוממות אצילות הרוח הרציני היא קשורה. כלומר, הם מבינים שכל הערבוב הזה של העולם הרוחני, של הסדרים האלוקיים שלא מופיעים בארץ, זה תלוי בתשובת ישראל, באצילות הרוח הרציני, הופעת אידיאלים בארץ, והם קוראים לתשובה אנו ליה ואיננו ליה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זכינו לסיים את אורות המלחמה.